שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
טוב, אהלן לכולם, שלום. אני ליאור. אני אציג את עצמי, אני היום צ'יפ ארכיטקט בגט, הייתי לפני זה ארכיטקט בסאפ, באימפרווה, בנייס, בתכנת. כל החיים המקצועיים שלי הם בצד הטכנולוגי. יש לי גם בלוג, בלוג ארכיטקטור התוכנה, שאני חושב שהוא די טוב. מישהו מכיר אותו אולי? טוב, מגנט. אז אם אתם רוצים, תחפשו בגוגל, מי שלא מכיר. ומה שהיום אני אעשה, אני אדבר או אנסה לבחון מחדש כל מיני דברים שמאוד מקובלים היום בעולם התוכנה. אנחנו לוקחים אותם די כגיוון, די כמיינסטרים, אבל כמו שמוזיקת הפאנק בשנות ה-70 באה, וקצת הציבה מבט חדש על התרבות, על הפוליטיקה, על המוזיקה באופן כללי, ושקפה לה קצת איזו מציאות שהוא פחות יפה, גם אני אנסה לקחת כמה דברים שמאוד במיינסטרים ומאוד מקובלים, וקצת לשקף אותם מנקודה אחרת ולחשוב עליהם מחדש. אז הדבר הראשון שאני אתחיל איתו זה הורשה ו-object oriented. נכון? הורשה זה אחד הדברים בסיסיים. הורשה זה הפרה בוטה של עקרונות ה-Object Oriented. הורשה זה הפרה בוטה של עקרונות ה-Object Oriented. וזה יכול להישמע קצת מוזר לאנשים, נכון? כי קודם כל אנחנו אומרים, יש לנו שלושה עקרונות על של Object Oriented. העקרון הראשון זה החמסה, Encapsulation. העקרון שאומר שאובייקט במערכת, יש לו מצב פנימי, שאנחנו יכולים לרסות לו ריפקטורים ולשנות אותו, כל עוד לא שינינו את ה-APIs, העולם לא אמור להיות מושפע מכך. אוקיי? זה העיקרון הכי חזק והכי משמעותי ב-Object Oriented. העיקרון המשמעותי נקרא פולימורפיזם. והעיקרון הזה אומר שאם יש לי איזה קונטרקט או איזה אינטרפייס שמולו אני עובד, אז אפשר להחליף לי באחורי הקלעים את המימוש, אפילו לאובייקט אחר לחלוטין, וזה לא צריך להשפיע עליי בכלל. אני אמשיך לעבוד כרגיל. העיקרון השלישי זה עניין של הורשה. הורשה זה אומר שאני עושה מין שימוש חוזר, שאני לוקח מין פונקציונות מוכנה, קיימת, ואני מרחיב אותה בעזרת עוד איזה סט של דברים, וזה סוג של שימוש חוזר בקוד. אוקיי? וכבר מרגישים ששימוש חוזר זה קצת צורך אולי שונה מהצרכים הבסיסיים, ובעצם יש לנו סתירה בין ה-inheritance לבין ה-encapsulation. כי אני אראה לכם שברגע שאנחנו עושים inheritance, אנחנו בעצם פוגעים ב-encapsulation. יש לנו פה violation. עכשיו, אם אנחנו משווים את העיקרון השלישי, הפחות חשוב, ה-reuse, הטרמפיסט, אני אקרא לזה לרגע, on top of the encapsulation, אז ברור שהדבר החשוב ביניהם זה encapsulation. וניגש לדוגמת קוד קטנה, זה דוגמה בג'אווה. אמיתית, על איך הורשה בעצם שוברת לי פה משהו. אם זה עובד, זה יפה, זה שכזה, אז בעצם יש לנו איזה קלאס, instrumented hash set, hash set זה מין רשימה שיש בה איברים שלא מופיעים יותר מפעם אחת, ואני רוצה לעשות הרחבה קטנה שתיתן לי מצב שבו אני יודע כמה תוספות היה למבנה נתונים. הוסיפו, מחקו, הוסיפו, מחקו, אני רוצה לדעת לא כמה יש לי בסוף מספר האיברים, זה קיים לי, אלא כמה תוספות היו. אז אני מוסיף מין counter, מין משתנה שיספור לי את התוספות, אני הולך למתודה add ומוסיף את הקאונטר הזה, ול-add all, שזה מוסיף collection, ומוסיף את גודל ה-collection. נכון? נראה מימוש פשוט, כנראה שזה יעבוד. וזה באמת עובד. זה עובד ב-Java 1.3, זה עובד ב-Java 1.4, ואיפשהו ב-Java 1.5, 1.6, הדבר הזה מפסיק לעבוד. עכשיו, לא שיניתי את הקוד שלי, נכון? זה אותו קוד. שפת Java לא השתנתה שהקוד הזה צריך להפסיק לעבוד, אבל משהו התקלקל לי. פתאום, כשאני מכניס שלושה איברים, מותקנים לי כאילו, האובייקט הזה מדווח לי כאילו הוסיפו שישה. משמרה פונקציונלית. אם אנחנו משתמשים או מסתכלים במחלקת אבא, מה קורה ב-add-all, ככה נראה המימוש. ב-add-all בעצם הוא עושה איטרציה, ומה שהם עשו, הם עשו שינוי שבמקום להוסיף את הרשימה ולטפל בכל הדברים לבד, עשו מין איזה ריוז של המתודה add. זאת אומרת, ברגע שהכניסו לי רשימה עם שלושה איברים, אז פעם אחת ספרתי שלושה איברים פה, קראתי ל-add-all, והוא התחיל לקרוא באיטרציה לזה, ואז הוסיף 4, 5, 6. ופתאום הוא מדווח לי על פי שניים מהדברים שהיו. לא השתמשתי במשתנים פרטיים של אשסט, כביכול אמורה להישמר אינקפסולציה, אבל בעצם בזה שאני יורש ממחלקה אחרת, אני יוצר תלות בלתי נראית בקשר שבין המתודות בינה. אם פתאום נוצרה קשר בין המתודה של עד או לעד, אז פתאום משהו נשבר, והנה נשבר, משהו משתנה בהתנהגות, או יכול להשתנות מהתנהגות, והנה נשבר לי עקרון אינקפסולציה, העיקרון הזה שהמבנה הפנימי של האובייקט, לעולם לא ישפיע על העולם שלי, שאני יכול לעשות את זה בלי שום חשש, כי העולם לא ישתנה. אוקיי? אז זה בעיה ראשונה בהורשה, וכבר ב-95, גנג אוף פור, דיזיין פאטרנס, כולם מכירים פלייווייט ופקטורי מתוד וכו', אבל שוכחים קצת את ההקדמה, שבהקדמה באו החבר'ה ואמרו, העיקרון השני שלנו ב-Object Oriented, זה תעדיפו Composition על פני Class Inheritance. Class Inheritance זה דבר בעייתי, ולכן כדאי להשתמש ב-Composition. Composition זה שאני לוקח את ההשסט, שם אותו בתור member פנימי שלי, ואני מקבל את כל הקריאות הדרכי ומטפל, מקבל דרכות הפונקציונליות שהייתי צריך. אוקיי? זה דרך אחרת להשיג אותו דבר, אבל עם קצת יותר עבודה ברוב השפות. שפת Go, אם אתם מכירים אותה, שפה יחסית חדשה, לקחה את העיקרון הזה טיפה קדימה. ושם החליטו שאין הורשה. זה שפת Object Oriented, יש לה Encapsulation, מובנה בשפה, יש לה Polymorphism, מובנה בשפה, אין לה Inheritance. יש לה רק Composition שאפשר לעשות את זה באיזו צורה קצת יותר נוחה. אוקיי? אז מצד אחד אני ניסיתי לשכנע אתכם שהורשה זה בעיה גדולה ויש פה סכנה של שבירת Encapsulation, שזה בעצם הכלל או העיקרון הכי Object Oriented. מצד שני, אני מנסה להיות קצת סקפטי. בואו נחשוב שנייה, תגידו, מי החיים שלו נתקל או היה לו איזה בג בגלל, כמו שפה, בגלל שזה תלות בין מתודות בהורשה, דפקה לו משהו בקוד. אוקיי, אז הנה יש לנו 2, 3, 4, 5, כנראה שיש קצת, ויכול להיות שלא בכל מקרים אנחנו באמת קישרנו את זה שזה בעיה של ההורשה, אלא סתם ראינו את הלוגיקה איך משהו נשבר ולא יחסנו לזה. אבל עדיין זה דבר שלא קורה המון. ועדיין יש את הקולות האלה שאומרים, בואו נרד מהורשה, זה לא טוב. עכשיו, גם הבעיה הזאת, אני מניח שקראת לה לא מעט איתנו בקוד בשלב כזה או אחר. איפה שהיה לנו איזה וייל, שהקונדישן שבשאיפה שהוא לא פשוט, אלא קצת יותר מסובך, הגיע לאיזה מצב שהוא תמיד טו, ודפקנו את המערכת, קלקלנו את המערכת. אבל אין הרבה קולות שבאים ואומרים, בואו נבטל את וייל. Do not use while in the system, נכון?
Do not use while.
יש קולות כאלה, אני מכיר, אבל אני חושב שהם הרבה יותר חלשים מהקולות של הורשה. זאת אומרת, כנראה שבהורשה יש עוד משהו בעייתי חוץ מאשר הבעיה שהראיתי קודם, שבגללה מעדיפים או ממליצים לא להשתמש בה כל כך הרבה. אז אני אתן איזה דוגמה, דוגמה מעולם שלנו, גטקסי, מוניות, מערכת לניהול מוניות. יש לנו מוניות שחורות, אני מדבר על העיר ניו יורק, יש מוניות שחורות, מוניות צהובות. מוניות שחורות יכולות לקבל הזמנות בטלפון, יכולות לקחת נסיעות וכל מהלך הנסיעה, יכולות לנסוע במסלולי תחבורה ציבוריים, ויכולה לחשב את המחיר לפי מיטר, לפי מונה. מונית צהובה מוגבלת לאזורים מסוימים, היא יכולה לקחת אנשים שעושים סטריט הייל, זאת אומרת ברחוב, למונית שחורה אסור, היא לוקחת נסיעה, נוסעת בנתיבי תחבורה ציבורית ומחייבת לפי מונה. זאת אומרת, איפשהו בחושים האובג'קט אוריינטד העמוקים שפיתחתי במשך השנים, אומר לי שאני יכול לייעל את הדבר הזה, של לעשות פה איזה ריוז. נכון? אני חושב, האם זה אינקפסוליישן? לא. אני עושה הורשה. אוקיי? ואז אני אומר, יש לי מונית שיש לה את היכולות הבסיסיות, וכל אחד מהסוגי מוניות רק מרחיב את החלק הספציפי שלו. וזה נשמע הגיוני, נכון? זה נראה יפה. תסכימים? בסדר? נמשיך הלאה. המערכת שלי קצת, אני מתחיל להרחיב אותה, ואז יש לי בעצם גם סקוטר, בעצם יש לנו גם משלוחים. אז סקוטר, טוסטוס לצורך העניין, לוקח נסיעה, אבל הוא עושה דליברי. ודליברי זה לא משהו שבדיוק יש למונית, היא לא עושה דליברי. אז איפה אני עושה את זה? אני מרגיש שיש פה משהו משותף. כי בכל זאת חלק גדול מהמערכת של טייק רייד, זה חלק משמעותי מהמערכת, ואני רוצה לשתף אותו בין שני האובייקטים האלה. אז אני בא ואני יוצא, רכה, שכבה חדשה של אבסטרקציה, ויקל. אני אומר, יש לי רכב שהוא יכול לקחת נסיעה, ויש כאלה של לצורך דיליבריז, ויש לצורך דברים אחרים. וגם כאן, עד כאן, ההורשה עבדה לי בסדר. נניח שהמקרים שציינתי קודם לא קורים. המערכת ממשיכה. הרי זה עולם אמיתי, המערכות מורכבות. ואז בעצם אנחנו מתחילים שירות של משלוחים בבלקאב, במונית שחורה. מונית שחורה, עליה אפשר לעשות לו משלוחים. לא עצובים, אבל השחורה כן. לפעמים המשלוחים גדולים מדי, זה אופנוע. לפעמים זה מרחקים גדולים, בין עירוני, לא נוח לנסוע כבר עם טוסטוס, הוא אסור. ואז בעצם יש לי התנהגות של דליברי שגם שייכת לבלקאב פה, וגם לסקוטר פה, ואין בדיוק את הקשר ביניהם. כאילו, איך אני עושה את הדבר הזה? ההורשה כבר לא תומכת לי ביכולת לבטא את הצורך הזה. אני יכול לעשות סטייט וסטרטג'י וכל מיני פאטרנס מסביב, אבל כבר יצאתי והתחלתי להתחכם מהריחה של הורשה שבניתי בעולם שלי. ועוד דוגמה שיש זה מונית ירוקה. העולם הוא מורכב. אחד הדברים שאנחנו לפחות בעבודה שלי כרגע בגט טקסי, רוב המורכבות מגיעות כי אנחנו מנסים לשקף את העולם והעולם הזה מורכב. גרין קאב זה בעצם מונית שיש בצפון ניו יורק, לא יודע כמה רואים אותה, פחות מכירים אותה, שהיא שילוב של בלק קאב וילו קאב. והורשה מרובה אנחנו לא עושים, כי אנחנו יודעים שזה המון פיטפולים ויכול לסבך אותנו. אז איך אני מבטא את זה? בעזרת הורשה. הרי אני גידלתי את העולם שלי בעזרת הורשה. והדבר הבא שיש לי זה PHV, Private Hire Vehicle, שזה רכב פרטי שהוא כמו מונית ויש לו מונה קצת אחר, אבל הוא לא יכול לנסוע בתחבורה ציבורית. הוא מתנהג קצת אחרת ויש לו כל מיני תכונות שלו שהוא אחרים. והוא לא יושב לי פה בשום מקום בתוך ההיררכיה הזאת. כי ההיררכיה הזאת היא, שהיא בעצם ההיררכיה די פשוטה, היא בעצם ההיררכיה חד-ממדית, יש מישהו שמתחת למישהו, שכל פעם זה אמור להיות יותר ויותר רחב ומשוכלל, לא יכולה לבטא לי הרבה מהעולם האמיתי הזה שלי. אוקיי? זה מזכיר כמו בספריות, שניסו פעם לסווג את כל הספרים באיזו היררכיה של קטגוריות. ואמרו, רומן רומנטי זה סוג של רומן, אבל מדע בדיוני זה כבר לא בדיוק מדע. האם זה מדע או לא מדע? ולנסות לסווג את הספרים, כמו שספריות התחילו פעם באיזו היררכיה, טקסונומיה, זה כבר לא כל כך עובד. אז מה שהם התחילו לעשות זה טאגים. זה כמו מילות מפתח לגבי הספר. כי ספר יכול להיות גם טרגדיה וגם קומדיה, נכון? אפשר לשלב בין השניים. ואז דרך יותר טובה הרבה פעמים לבטא את הדברים, שיותר מתארת טוב את העולם האמיתי, זה אם את היכולות של בלקאב, יש את היכולות A, B, C, D, Yellow, A, E, F, וכו 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 וכו, אז פתאום הדברים יכולים להסתדר לי, ואני יכול לעשות ריוז בין החלקים, בלי להסתבך במודל שלי. אפשר להשיג את זה בעזרת קומפוזישן, בעזרת כל מיני ליבריז שאני בונה ואני עושה בהם ריוז, או פונקציות שאני עושה בהם ריוז, ואפשר, יש בשפות מסוימות, אנחנו עובדים ברובי, אז יש מיקסין. מיקסין, הוא לא מרגיש, הוא מרגיש בהכרח קצת עקום. אני הגעתי מג'אבה, זה לא טהור כל כך, זה לא נקי כל כך. אבל כשמגיעים לעולם האמיתי, הוא נותן לי להשתמש ביכולות קצת מכל אחד, להרכיב את הרכיבים האלה, ובעצם לתאר את העולם האמיתי בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, הבעיה השנייה של הורשה, שבעצם, שזה כלי די מוגבל לבטא, יש את היחס של ה-is-a, היחס הזה הוא לא תמיד מבטא את העולם שלנו. זה דרך די חדשה למדל את העולם האמיתי, ולפעמים כדי להרגיש שאנחנו עושים object-oriented, כמו שצריך, בתורה טובה, אנחנו קצת נמצאים את המערכת שלנו להיות באיזו הורשה, ומתחילים לקופף שם את הדברים ולהקם אותם, וזה לא מסתדר כל כך יפה. וזה כנראה הבעיה הכי גדולה עם הורשה. עוד דוגמה קטנה, וזה באמת סיפור קטן, זה קצת הנושא של רצף הקריאות בקוד. אוקיי? ופה זה גם מתייחס לשפה ספציפית, אני נותן איזה דוגמה מג'אבה. אני קורא את הקוד ורואה סופר. מה זה אומר לי? מה קורה בסופר הזה? אז הוא הולך לאבא ועושה משהו באבא. אבל אני לא יודע אם בעצם הסופר הזה זה בעצם מין איזה default implementation, או אם זה בעצם איזה משהו די משמעותי. שיש לי פונקציה ואני נותן לה שם, אז השם הוא meaningful בשאיפה. ואז אני יודע שכן, פה קורה איזה פעולה כזאת. וברגע שיש לי סופר, אני לא רואה שום דבר. וברגע שמתחילים לעשות היררכיות של הורשה, 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 ומגיעים שלוש, ארבע אובייקטים מתחת לשני, לקרוא את הקוד זה הרבה פעמים לקפוץ לסופרים ולהתחיל להבין ולזכור את הקונטקסט של מה שקרה, ואז הקריאה של הקוד היא לא רציפה. אז זה קצת התקטננות קטנה, אפשר להתווכח על זה. אבל בגדול, הורשה זה כלי שנחשב מאוד מרכזי, איפשהו הצליח להשתחל לשלוש את העקרונות הכי חשובים של Object Oriented, ואולי לפעמים הוא ממש הסמל של Object Oriented. שאומרים, מה זה Object Oriented? מתכנתים מצעירים, מסבירים, זה הורשה. יש לך שם הורשה, אתה יכול להשתמש ולעשות ריוז של קוד. אבל בעצם זה גם יכול לייצר לנו הפרה של ה-encapsulation, של העקרון הכי חשוב ב-Object Oriented, ובעצם לייצר תקלות. גם הקשר של is-a הוא לא קשר כל כך חזק שעוזר לבטא עולם אמיתי מורכב. וגם בסוף יש את המתקטננים, כמוני, שמתקטננים על זה שהרצף של הקריאה כבר פחות נוח וצריך לקפוץ הלוך ושוב ולעבוד יותר קשה להבין מה באמת קורה שם.
זה לא רק רצף, זה מאוד מאוד קשה להבין.
אז אתה איתי, אבל יש כאלה שאומרים לא, זה לא בעיה. זה עניין אינדיבידואלי כנראה. אז דיברנו על הורשה, הסתכלנו על נושא אחד, הזמן קצר. הדבר הבא, הנושא המאוד מאוד מקובל שמדברים עליו זה אבסטרקציות. בואו נעשה עוד אבסטרקציה בקוד שלנו. הרי זה חלק מרכזי מהנדסת התוכנה בעולם שלנו. יש כלל ידוע שאומר שכל בעיה במדעי המחשב אפשר לפתור בעזרת עוד רמה אחת של אבסטרקציה או אינדירקשן. מכירים? לא, זה כלל אמיתי, לא, זה לא בדיחה. אתם יודעים אבל מה המקרה שאי אפשר? איזה בעיה אי אפשר? יותר מדי שכבות של אינדירקשן אי אפשר בעזרת עוד רמה של אינדירקשן לפתור אותם, נכון? אבל איפשהו שכאן אנחנו כבר מתחילים את האוניברסיטה ולומדים אותנו כמה חשוב להיות dry, do not repeat yourself. כבר יש לנו את הפונקציה עם השורה אחת או השתי שורות שחוזרות על עצמם במערכת, וישר אוי ואבוי, עשית כפילות של קוד, קוד דופליקיישן, אם יהיה לך פה בג אז תפספס אותו במקום השני, זה עבודה מיותרת, בואו נוציא את זה החוצה ונשאר dry. בקהילת הרובי, אני היום עובד ברובי, הדבר הזה הרבה יותר קיצוני מכל מה שהכרתי בעבר. מאוד מאוד חשוב להיות dry, והשפה נותנת כל מכלים לעשות בזה. לכאורה, אפשר אפילו להגיד שמתכנת יש לו שתי מטרות בחיים. לכתוב קוד שעובד ולהיות דרי. וממש הדברים שבהם הוא מתמקן, נכון? וזה העושר האלהי. אז אני אתן מקרים, יש לי הרבה מקרים, בחרתי אחד לדוגמה, אבל יש הרבה סיפורים כאלה ואני רואה את זה שוב ושוב, שבהם הדרי הזה הוא לא כל כך כיף. והנה דוגמה אחת מתוך איזו ספרייה שעשינו, שקוראים לה Get API, גט ה-API זה ספרייה שאנחנו שמים בכל סרוויס שלנו, יש לנו מייקרו סרוויסס, הרבה שירותים קטנים, שדרכו עושים קריאות HTTP לשירות אחר, ולקרוא ל-API. אז עשינו שם שלוש מתודות, HTTP GET, HTTP POST, HTTP PUT, והכנסנו בכולם איזה מנגנון די בסיסי של רזיליאנסי, שאומר, יש מצב כזה, HTTP רץ על TCP, ואם ב-TCP יש את ה-3-way handshake שמנסים לייצר את הקונקשן, אבל אם אחת מההודעות הולכת לאיבוד, והסטטיסטיקה שלנו אומרת שבאמזון זה קורה לאחד מ-20,000 הודעות, אז אנחנו יכולים לחרקות כמעט לנצח, עד שבעצם יגלו שהקונקשן נכשל. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מחכים 3 מילי שניות, זה דאטה סנטרס קרובים, אם ב-3 מילי שניות לא נוצר קונקשן, זורקים את הקונקשן, מייצרים מחדש. כמעט תמיד זה פותר לנו את הבעיה הזאת, ואנחנו כמעט לא רואים פיילור של דיסקונקשן. עכשיו בא המתכנת, רואה את הדבר הזה ואומר, שנייה, כתבנו את ה-6, 7, 8 שורות קוד האלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל המתודות. זה לא ריוז, זה לא דרי. בואו נעשה אבסטרקציה. ונעשה make HTTP request, כל ה-HTTP request הם די דומים, יש להם הדרים ויש להם response ויש להם body וכמה אלמנטים דומים. נשלח את המסוד, אוקיי? כי צריך להגיד מה המסוד שלי, זה כבר לא חלק מהפונקציה, ונכתוב את הפונקציה הזאת פעם אחת. ויש לנו עכשיו אבסטרקציה. והבעיה באבסטרקציה, אבסטרקציה זה דבר טוב באופן כללי, אבל יש גם אבסטרקציות רעות. ואחת הבעיות באבסטרקציה באופן כללי, שזה משהו מאוד מאוד מורח, יחלו לנו את המסר של אבסטרקציה זה דבר טוב, כנראה קצת יותר מדי חזק. זה כמו איזה משהו מקודש, שברגע כמו ספרי התנך, שברגע שקידשו אותם יותר לא נוגעים בהם יותר, אז גם אבסטרקציה, ברגע שיצרו אותה, כמעט לא יבוא המפתח שיבוא וישבור אותה. הרי יש את האבסטרקציה, זה הנדסה טובה, והוא משתלב במה שיש. אחרי כמה זמן אנחנו לוקחים את הפונקציה הזאת של make HTTP request, ומוסיפים לה ריטרי, HTTP ריטרי. גם לפעמים הסרבר לא עונה, תוך 200-300 מילי שניות, נמאס לנו, סוגרים את הקונקשן ועושים מחדש. הרי מערכת חיה עם הרבה טראפיק, רוצים שהדברים יעבדו ואין זמן לחכות. וזה מנגנון שעובד. אבל אנחנו יודעים שב-HTTP יש מתודות של HTTP שאסור לעשות, רק לחלק מהם מותר לעשות את הפעולה שוב ושוב. זאת אומרת, גט אני יכול לעשות שוב ושוב, זה לא פוגע במצב. פוט אני עושה שוב ושוב, זה לקחת אובייקט ולשים אותו במקום. אני יכול לשים אותו פעמיים שלוש, התוצאה תהיה זהה, racing condition, זה לא עניין פה. זה מה שנקרא idempotent method. אבל פוט, פוסט, סליחה, זה לא מתודה כזאת. פוסט יכול לעשות כל מיני שינויים שלא ברור אם מותר לעשות אותם יותר מפעם אחת. בגלל זה בדפדפן, אם אתם עושים refresh לפוסט, הוא שואל אתכם האם אתם בטוחים שאתם רוצים לשלוח את המידע הזה שוב. כי זה יכול כאילו לחרב איזה משהו. ולכן אנחנו עושים איזה מין if בקוד. טוב, יש לנו את האבסטרקציה, אנחנו רוצים את כל המתודות באחד, דבר אחד. חבל לוותר על האבסטרקציה, מישהו עשה פה הנדסה יפה. אז רק נוסיף איזה if קטן, והכל יסתדר. נכון? ככה זה מתחיל, הכל מתחיל ב-if קטן. ואז אחר כך... זה גם בטח יש כזה. אתה מגיע מפונקשנל פרוגרמינג? כן? אוקיי. בסדר. אחר כך, אבל מה לעשות? בפוסט אנחנו עובדים בדיוק לפי התקן. לפעמים אנחנו משתמשים בפוסט בתור גט. כי לא נוח על ה-URLים לשים את כל הפרמטרים, ואנחנו קצת לא עובדים בדיוק לפי החוקים, אז אין לנו איזה מדד שאנחנו יכולים לדעת מתי מותר לעשות ריטרי ולא. אנחנו מוסיפים עוד פרמטר אחד, בסך הכל נשמר את האבסטרקציה, אנחנו מוסיפים עוד פרמטר אחד קטן בחתימה של הפונקציה, שיגיד אם אפשר לעשות ריטרי. ואז אם מותר לעשות ריטרי ויש קונקשן אירור, אז אפשר לעשות ריטרי, באמת, ב-HTTP, והכל כולם שמחים. ואחרי כמה זמן מגיע עוד מפתח, ואנחנו רוצים להוסיף קאש למנגנון. וקאש מותר לעשות רק לגט, כי על פוסט אין משמעות באחרים. לא אעשה קאש ל-200, הכל בסדר שעשיתי יצרה של אובייקט, לא הגיוני. אז אני עושה את זה בגט, אבל אז אנחנו נזכרים עוד פעם שבפוסט אנחנו גם משתמשים בתור גט, ואנחנו מוסיפים עוד פרמטר קטן, כי האבסטרקציה היא טובה, וזו הנדסת תוכנה, ואנחנו משאירים is cacheable. ואחר כך אנחנו רוצים גם לעשות את הטיימינג של הקאש, כי לפעמים קאש לדקה זה מספיק טוב, אבל לפעמים שצריך 3 דקות או 10 שניות, זה מה שצריך, כי דקה זה כבר יותר מדי. אז צריך גם להגדיר, ומבחוץ נגדיר, כי יש לנו את האבסטרקציה, ואחר כך בא עוד מפתח ועושה פול בקאש. אם יש סרוויס למטה, אז נעשה קאש 24 שעות, כי עדיף להחזיר תוצאה ישנה, מאשר לא להחזיר בכלל. ופתאום יש לנו איזו אבסטרקציה, נרכבה לנו אבסטרקציה. זה מה שקרה. היה פה תהליך של רכבות, לא יודע אם ראיתם, היה את האפקט. נרכבה לנו אבסטרקציה. אוקיי? בעצם יש לנו כבר מנגנון די מסובך, שזה, כן, עשינו ריוז לקוד, אבל פתאום כל מקום שאני קורא למערכת הזאת, אני צריך לשלוח הרבה פרמטרים. ואם תחשבו על זה ותנסו להשליך את זה למקומות אצלכם בקוד, כנראה תראו כל מיני מקומות שהדבר הזה גם כן הולך וקורה. זה כמו צפרדה במים, ששמים אותה במים חמים, נחמד לה, היא לא מרגישה, מעלים את הטמפרטורה, ובסוף המים ירתחו והיא תתבשל, אבל היא לא מרגישה. בכל רגע יכולה לקפוץ, ככה מספרים במטווח הצרפתי. אפשר להשאיר את הצפרדה חיה, ואם מחממים בהדרגה, אף אחד לא שם לב לשינוי, ובסוף זה מגיע. ושאבסטרקציה נרכבת, זה לא שמתפוצץ משהו בקוד, זה לא כמו באוכל שעוברים במשרד ומריחים משהו מסריח, או שמישהו שעובר. שמים לב לדברים האלה רק כשמסתכלים עמוק בתוך הקוד. ואנחנו לא מסתכלים...
אה?
סטארט-אפ. אנחנו, ספציפית אנחנו כבר סטארט-אפ גדול, אז...
לעשות מד קודרות.
אה, אפשר לעשות, כן.
זרק.
זהו, יש קוד קליימט, יש קוד מיקל, אבל גם צריך להיכנס לעשות דשבורד, להתחיל לראות, ולפעמים זה לא כל כך אמין, הדברים האלה. אז מה אפשר לעשות פה? מה שאפשר היה לעשות פה, ומה שעשינו, זה לקחת את המתודה האבסטרקטית המופשטת הזאת, ולשמור אותה חזרה למשהו יותר פשוט. עם כפילויות של קוד. יש כפילות של קוד. היא לא כל כך גדולה. את המנגנונים עצמם, מה שאפשר לשתף, משתפים איזו פונקציה חיצונית. אבל יש לנו cache, make cacheable HTTP request, שזה או גטים או פוסטים כאלה של
קודים.
put request, שמשתמשים בה הרבה. אבל אפשר לעשות, היא אידם פוטנט, אפשר לעשות שוב ושוב, אם נכשל. ו-make HTTP request, שזה באמת מאוד בסיסי, רק עם הפונקציונליות הבסיסית. וכל פעם שאני משתמש, אני צריך אולי להרכיב עליה עוד כמה דברים. אז על המקרה הנדיר אני עובד קשה, אבל במקרים האחרים אני עובד קל. ואז האבסטרקציות שלי הרבה יותר אלגנטיות והרבה יותר יפות ונוחות. יכול להיות שגם מזה היה אפשר לעשות משהו קצת יותר אלגנטי, אבל זה כבר במצב בסדר. קצת הורדנו את רמת הריקבון. לגבי מה שאמרתי קודם על רמת הריקבון, התכוונת לדבר על זה פה, אז קצת דיברתי יותר מוקדם, אבל באמת אחת הבעיות הגדולות שלנו בקוד, שזה לא מוחשי. אם אנחנו עובדים במטבח ומשהו נופל על הרצפה, אז רואים ואנשים אומרים, זה נפל על הרצפה. אם משהו מסריח, אנחנו רואים שזה מסריח. אם משהו, יש לו צבע לטוב, אנחנו רואים, אבל בתוכנה, אין לנו את הדברים האלה, זה לא, אין visibility. קודם איריס דיבר על טרנספרנסי, אין טרנספרנסי בתוכנה. רק מי שיושב על הקוד ומשקיע ורואה אותו בכפדנות, רואה מה שקורה שם. לא רואים את זה מרחוק. ובגלל זה אנחנו מפספסים הרבה פעמים בדברים כמו האבסטרקציות שלנו. אז עוד דבר שאני רוצה להזכיר על אבסטרקציה ושימוש אוריז של קוד, זה סתם תרגיל גרפי הבא. יש לי פה כמה קומפוננטות במערכת, וכל כזה דבר זה שכפול קוד עם חלק אחר במערכת. אוקיי? זה יכול להיות 5 שורות קוד, זה יכול להיות 20 קוד, שורות קוד, אבל זה סוג של דופליקציה. אם אני אגיד, אוקיי, בואו את כל המקומות הכפולים נוציא ונעשה קוד ריוז, הדבר הכל כך טוב שאנחנו עומדים, פתאום המערכת שלנו נראית ככה. אוקיי? זה הקשרים שאומרים שכל שניים כאלה צריכים ריוז. ויכול להיות שבכל האבסטרקציות האלה שאנחנו נעשה, חלק מהם יתחילו להירכב עם הזמן, ויהיו פחות טובות. זאת אומרת, ואני אגיע לסיכום, איפה האנימציה שלי? אמרו להיות 1-2, לא נורא. כמו שקוד נרכב, גם אבסטרקציות נרכבות עם הזמן. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, בטח מכירים את הסיפור, שכותבים קוד חדש, מתחילים מסקרץ', הכל יפה, אתם מגיעים בקוד, הוא מגיע, הוא יפהפה, כדאי לשים אותו במוזיאון, ממשיכים לעבוד עליו אחרי 3 חודשים, הוא כבר יפה, אבל אתם יודעים שפה ושם, אולי אתם רוצים קצת לעשות את זה יותר יפה, ואחרי חצי שנה אתם רוצים לזרוק את הקוד, הוא מגעיל, הוא נורא והיום, וצריך לעשות רירייט להכל. זה הרכבות של הקוד, וגם האבסטרקציות נרכבות, אולי בהתחלה יפות, אבל עם הזמן הן הולכות ומתקלקלות לנו. ברגע שיש לנו אבסטרקציה שהיא נרכבת, מזהה שהיא מורכבת, הדבר הנכון לעשות זה לעצור. ללכת אחורה, לקחת הקוד, לשכפל אותו בשני מקומות, לעשות קוד דופליקיישן ולחזור שם. כי הקוד דופליקיישן ברוב המקרים הוא יותר טוב באבסטרקציה. וזה תלוי גם מאוד בחלקים של הקוד. זאת אומרת, אם זה 3, 4, 5, 10 שורות קוד, והם בחלקים מאוד שונים מהמערכת שלא מדברים אחד עם השני, אז במקום להתאמץ ולעשות הריוז ולייצר את הדיפנדנסי הזה, והדיפנדנסי זה גם דבר יקר. זאת אומרת שחלק אחד במערכת יכול להשפיע עליה לאחר. וכמה שיש לנו טסטים, זה עדיין סיכון. זה עדיין קורה. אז לפעמים חשוב להבין שקוד דופליקיישן זה דבר שאפשר להשתמש בו. כדי לא לעשות אבסטרקציות רעות וכדי לא לעשות dependencies במערכת, לפעמים שווה לבוא ולעשות קוד דופליקיישן. ואחד האנשים הגדולים, אני לא זוכר אם זה היה פרדריך בוק או הג'ינג'י, לא משנה, אמר שבבחינתו מתודולוגיה טובה לקוד ריוז זה copy-paste. זה הדבר הנורא ביותר שאפשר להגיד אולי בעולם התוכנה. אבל כנראה שברגע שיש לי 3 שורות קוד בחלקים שונים מהמערכת, שלא קשורים אחד לשני, קחו את 5 שורות קוד, תעתיקו אותם, לפעמים תפספסו את הבאג שצריך לתקן בשני המקומות, לפעמים לא תיגעו בזה שנתיים והכל יהיה בסדר. תעשו את הבאלנס בין קוד דופליקיישן לבין dependencies או אבסטרקציות לא טובות. בסדר, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, מקווה שנשאר לנו עוד איזה 10 דקות. מעולה. עוד דבר שהוא מהדברים הקדושים שקשה לדבר עליהם, זה יוניט טסט. כל מהנדס תוכנה טוב חייב לרצות לעשות המון יוניט טסט ולחתור לעשות את זה כמה שיותר. כי יוניט טסט זה דבר מצוין, כלומר אנחנו מסכימים שזה ממש הנדסת תוכנה, נכון? שאני אשתה. יש בחור שנקרא DHH, דיוויד משהו, שהוא היוצר העיקרי של ריילס, רובי און ריילס, פרמורק מאוד מפורסם. ושהוא בא ועשה איזה מצגת, is TDD dead? אוי ואבוי, לתקוף את TDD. לקחו אותו ל5.5 שעות ברור, עם היוצר של TDD וחבר שלו. אתם יכולים לחפש באינטרנט, ביוטיוב, הוא נראה מסכן שם ברוך הוא, שעתיים הוא רק מתנצל, ואחר כך הם מתחילים בדיון. קשה לבוא, אני לא כזה חשוב, אז אני כנראה לא אזמינו אותי לשום ברור, ולכן אני מעז לדבר קצת על יוניט טסט. בתיאוריה אנחנו אומרים, כן, יש לנו הרבה קוד וצריך לעשות רגרסיות ולבדוק את הקוד, ומדי פעם דברים מתקלקלים, בואו נעשה איזה מאמץ, נכתוב טסטים, ואחרי זה לא נצטרך לעבוד בכלל על הרגרסיות האלה. הכל יעבוד חלק, ואנחנו יהיה חופשיים לאינוביישן, לקוד חדש, והפרודקטיביות שלנו תעלה לשמיים. זה התיאוריה. במציאות, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, ונראה בעצם ככה. אנחנו עשינו את הטסט, אבל התמעה לא הייתה כל כך טובה, וצריך עכשיו עוד סיבוב של טסטים, ואחר כך צריך לתחזק אותם, ושיש לי טסט שנפל, אז לפעמים זה היוניט טסט לא בסדר, ולפעמים זה הקוד לא בסדר, ושאני עושה ריפקטורינג גדול, אז פתאום כל היוניט טסטים נשברים, כי שיניתי את כל המבנה. וצריך פתאום אובייקטים חדשים ואינטרפייסים חדשים לעבוד מולם. ואם שיניתי את המוצר ואת ההתנהגות שלו, אז בכלל המון טסטים נשברו לי, ופתאום אני משקיע המון זמן בטסטים האלה. ופתאום, מהחזון הזה של לשחרר אותי וזה יהיה נפלא, זה לא עובד כל כך טוב. ואיפה כל הסיפורים, שאם זה מה שעושים, כנראה אני לא בסדר. כנראה אני לא עושה עם טסטים מספיק טובים, אני צריך איזה יועץ, סדנאות, ספרים, דוג'ו בבית, בלילות, וזה רק בעיה שלי שאני לא עושה עם טסטים בצורה מספיק טובה. אז כמו אנשים, יש הרבה סוגים של דרכים להגיע לאיכות של תוכנה. ואני חושב ש... אני רוצה לאפיין כמה סוגים כאלה ולהראות תמונה קצת יותר רחבה מהעולם של יוניט טסט, מה שכל מהנדס חייב לעשות תמיד ברצון רב ובתעוזה. אני מאפיין כמה סוגים של כלים כאלה. בכלי הראשון אני אתן לו קוד נעים ליסה, שליסה היא מדויקת, היא שיטתית, היא עושה את הדברים בדיוק כמו שצריך, היא מאוד מסודרת. היא כמו איזה איש מלאכה שעושה את העבודה העדינה והמדויקת, קרפטמן, קרפטמנשיפ. זאת ליסה. וליסה היא בעצם ה-isolated unit test, הגביע הקדוש של ה-unit testים. יש לי קוד שאני רוצה לבדוק, יש לו עוד חבר קוד שבודק אותו. הוא יבדוק רק אותו בלי שום תלות אחרת בעולם, ואם יש לו תלויות, ועדיף שלא יהיו, אבל אני אחרי יש לו תלויות, אז נשים בזה סטאבים, ונבדוק רק איך הוא עובד. אוי, סליחה. רק איך הוא עובד. וזה ה-unit testing שהם באמת מצוינים לקוד לוגי. ברגע שיש לי אלגוריתמים, ברגע שיש לי פרסרים, ברגע שיש לי business logic עם כל מיני חוקים, אם הצלחנו לבודד אותם החוצה משאר הסלט, זה מקום מצוין שבהם, באופן אישי אני יכול לספר, שאני כותב את הקוד ככה יותר מהר מאשר בלי unit test. כי הפידבק סייקל שלי, וכל פעם שמשהו נשבר או אני לא יודע, אני מריץ את הבדיקות, רואה אם זה עובד או לא עובד, וזה עובד נהדר. אבל זה עובד בדברים האלה. וקוד לוגי, pure business logic, אפשר היוריסטיקה לזהות אם זה קוד כזה, זה אם יש צפיפות גבוהה, אם יש הרבה משפטי for ו-if, או while, מי שלא אוהב. ואם זה קוד כזה, אז כנראה שיוניט טסטינג זה באמת דבר יעיל ודבר שכדאי מאוד להשקיע בו. וכנראה שתראו גם את התוצאות, לא צריך לשכנע אתכם או לנקור אתכם, כי אם תעבדו על קוד כזה, יוניט טסטינג יוכיחו את עצמם די מהר. אבל יש סוג אחר של דברים. יש בחור אחר, והבחור הזה הוא לא כל כך חכם, הוא לא חכם כמו ליסה, הוא לא כל כך מסודר ואין לו הרבה סבלנות, והוא רוצה לחפף משהו מהר וללכת, נקרא לו ברט. בסדר? זה יהיה הקוד נעים שלו. וברגע שיש המון עבודה זולה ופשוטה, אם נשים את ליסה פה, היא פשוט מאוד תיקבר בעבודה. לא תספיק, לא תספיק את הדברים, כי זה המון 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 עבודה פשוטה. אבל ברט, דווקא עם כל הפחות חוכמה שלו ופחות תחכום שלו, הוא יכול לבדוק את הדבר הזה בצורה די סבירה. אוקיי? איך הוא עושה את זה? הוא פשוט לא בודק כל יחידה בדיוק. הוא מקבץ הרבה ביחד, בום, ובודק במערכת. אוקיי? וזה או integration test, שבודקים ממש את כל המערכת, את כל הסרוויס, אפילו עם התלויות שלו בסרוויס אחר. או משהו שנקרא Unity Integration Test, שאנחנו לוקחים לא קלאס אחד ובוטרים אותם אחד אחד, אנחנו אומרים הם מספיק קטנים, הם דלילים, בלוריקה, בואו נעשה פלואו של 4, של 7, של 10 אובייקטים, ונייצר את הפלואו הזה. במקומות שבהם אנחנו מזהים שבארט הוא באמת אפקטיבי, זה במקומות שיש לנו קוד אינטגריישן, קוד משעמם. יש פונקציות שעושות A ואז B ואז C. איך בודקים את זה? אז אני יכול לבוא ולעשות מוק, של A ומוק של B ומוק של C, ולראות שהם יצאו לפי הסדר. אבל הפרתי, יש מסמל, א' זה די משעמם וזה הרבה עבודה. וכל פעם שאני אוסיף את D, יהיה צריך לשנות את הטסט, והזזתי את הסדר שלהם, ואני צריך לשנות את הטסט. זאת אומרת, הטסט הוא מאוד קפל לקוד, והוא מאוד דומה לו. ויש סמל שאומר שאם הטסט, הפלואו של הטסט דומה לפלואו של הקוד, אז נשברתי. כי הפרתי את העיקרון החשבונאי, שהעיקרון שאומר שאני צריך להגיע לתוצאה בשתי דרכים שונות. אבל פה הגעתי באותו דרך, וסתם קוד דופליקיישן בצורה הכי גבוהה שלו. סתם עוד קוד שבודק וצריך להתחזק אותו שוב ושוב. אז סתם אני אקח איזה דוגמה, איך אפשר לעשות את האגרגציות האלה. היה לנו איזה מודל, כזה שכותב לדאטאבייס, Active Records, והיה שם הרבה מתודות. סט זה, פרומוט, מתודות שונות שבסוף משנות איזה שדה בדאטאבייס. ולעשות טסטים לכל אחד מהם זה המון עבודה, וכל פעם לנקות את הדאטאבייס, זה לוקח המון זמן להריץ את הבדיקות. פשוט מאוד עשינו טסט אחד שלוקח את כל ה-11 מתודות, מריצים אותם ברצף, זה וזה וזה, תוסיף כזה, תוריד כזה, תוסיף כזה, תשנה ככה, ת-ת-ת-ת-ת. טסט אחד בדק את כל המתודות, הפעיל אותם, ובסוף אנחנו בודקים את התוצאה. האם יש 3 אובייקטים מהסוג הזה? האם לאובייקט מהסוג הזה יש 4 אינסטנסים כאלה? האם הפרמטר הזה כזה והאם הפרמטר ההוא? זהו, בסדר. כנראה שבסייניטי משהו פה עובד. אני גם מסתמש על ספרייה שלא המון דברים נשברים בה. זה Active Record, זה ספרייה ORM כזה. אז הנה, בטסט אחד פשוט, קצת בחפיף ניקיות, הצלחתי להגיע לרמה הרבה יותר אופטימלית של עלות תועלת. השקעתי קצת בטסטים, אני צריך קצת לתחזק אותם, אבל אני אקבל value לא רע. אני יודע שבגדול בסייניטי זה עובד. הטיפוס הבא הוא יותר שנוי במחלוקת. נקרא לו שום קוד חתול תעלול, מי שיותר ותיק ומכיר זה, ומי שיש לו ילדים. והוא יש לו תרגיל קצת אחר. אבל גם בו לפעמים שווה להביא אותו לסדר את העניינים. ואני משווה את העבודה עם חתול תעלול כמו נסיעה בג'יפ, וזה תלוי. זה תלוי באיזה נסיעה בג'יפ אני עושה. יש לי שני גיסים שיש להם שני אחים ג'יפים שנוסעים כמעט כל שבוע בשטח, והם מרשים לעצמם לקחת את התלוליות היותר מסוכנות. כי מה אכפת להם? מקסימום הם יתקעו. אם הם נתקעים, זה כמו לחכות ברמזור, זה דקה. הם יוצאים, שמים כזה מתחת לגלגל, קצת חול, עוד עליה, בום, ממשיכים לנסוע בלי להרגיש כמעט. זאת אומרת, אם אתם יודעים לחלץ את האוטו ממש ממש מהר, אז לא אכפת לכם לקחת את הסיכונים מדי פעם ולעלות על איזה תלוליות או דרכים שאתם לא יודעים אם בדיוק תעבור בהם או לא. ובשלב הזה גם כן חתול תעלול בא ואומר, תקשיבו, אל תכתבו טסטים לחלק הזה. החלק הזה במערכת, הכי טוב לבדוק אותו בפרודקשן. בפרודקשן יש, זה רציני. אני רציני לגמרי. בפרודקשן יש לנו את כל הטראפיק, וכל הקונפיגורציה, וכל התלויות וכל הדברים. ואם יש לנו מוניטורינג מספיק טוב, ויש לנו פולבק מספיק מהיר, אנחנו יכולים לעשות את הבדיקות האלה בפרודקשן. והפרודקשן נבדוק את עצמו כמובן. אני יכול להשקיע כמה עשרות שעות בטסטים מורכבים של מערכות עם קונקרנצי. פעם עשיתי טסטינג של קונקרנצי, זה נורא ביום. זה צריך לעשות יותר קונקרנצי בטסטים. לפעמים טוב פשוט מאוד להשקיע את הזמן הזה, במקום בטסטים, להשקיע אותם בתוך מוניטורינג, או בכלים שנוכל לעשות רולבק מספיק מהיר בפרודקשן, ולשים את זה לפרודקשן, לראות המוניטורינג עובד, ואם יש בעיה, לחזור אחורה ולהתחיל לתקן. זה הדרך היותר זולה ויותר מהירה ויותר יעילה לעשות את הדברים. אז איפה זה... מה זה? אז ההנחה שכן יש לי טסטים במערכת וכן יש לי דברים, אבל סטטיסטית, במקום לכתוב טסטים לדברים המאוד מורכבים האלה, שמאוד קשה לבדוק אותם, או מאוד מאוד אקספנסיב, לדוגמה אני רוצה לואו טסטינג. לואו טסטינג להרים ולהריץ זה המון זמן. לפעמים אני מעדיף לעשות דברים של לואוד, לבדוק אותם בפרודקשן. להדליק פיצ'ר פלאג, לראות איך זה, אני פתאום רואה את הגרפים, מתחילים לעשות ספייקים, סוגר, אוקיי, צריך לעבוד. אבל במעט מאוד עבודה, בעזרת הפיצ'ר פלאג, אני כבר יודע אם יש לי שם בעיה או לא. אני לא צריך לעשות איזה סימולציות וסביבת מעבדה שמדמה את הדברים, ואצלנו זה... לפעמים זה סביבות מאוד מורכבות. לך תדמה, 20,000 נהגים נוסעים לך במוסקו. קשה לסמלץ את הדברים האלה. אז במקומות מסוימים, ואני אומר בזהירות, כנראה שחתול תעלול, זה הכלי, זה גם שם שמאוד מבטא את הגבוליות שבדבר הזה, לעבוד. בקיצור, יוניט טסטים זה באמת דבר יפה, אבל הוא יפה לקוד לוגי, הוא טוב לדברים מסוימים. ואם אתם מנסים לעשות יוניט טסט, 100% קוד קוורג' או 85% קוד קוורג' על כל המערכת, שיש בה גם הרבה קוד אינטגרציה או קוד משעמם לבדיקה, שיכול להיות מאוד קריטי וכל שורה שם תשבור את הכל, זה לא יעיל ואתם יכולים לבזבז המון זמן והמאמץ האידיאלי הזה, להיות באיזה אידיאל של אנחנו עושים המון יוניט טסט ורק יוניט טסט פיור. לפעמים אינטגריישן טסט ויוניט אינטגריישן טסט זה דברים הרבה יותר טובים. תעשו בלנס בין העלות והתועלת של כמה אתם משקיעים וכמה אתם מקבלים. אפשר לכתוב המון יוניט טסטים על איזה חלק במערכת והוא באמת לא משתנה ואין בו תקלות המון זמן. ואז כל הטסטים שכתבנו, זה כאילו סוג של בזבוז. ישבנו הרבה שעות. יש איזה גיידליין שאומר שהטסטים זה 50% מהשורות קוד. יכול להיות שאנחנו משקיעים המון טסטים באזורים שבאמת לא נותנים לנו תמורה. אם הטסטים האלה לא חוזרים אלינו ונעים אדומים ומגלים לנו תקלות, וכל מה הכל ירוק והכל טוב, זה לא המצב האידיאלי. זה לא האידיאל של יוניט טסטינג. ותמיד אפשר לפעמים להביא את יוניט, את חתול תלול. אין שום אחריות מבחינתי על מה שאתם עושים שם. אם יש לכם סביבה מאוד טובה של אוטומציה ו-continuous deployment ו-monitoring, אולי כדאי להשקיע בה, וזה יכול להיות יותר זול לבדוק את הדברים באמת live ו-production. סליחה? ועדיף שינוי אחד כל פעם, מרג'ים קטנים של יום עבודה ושלושה ימים עבודה ולא חודשיים עבודה, ברור, אחרת זה לגמרי, חד משמעית כן. אחרת זה יכול להיות גם מאוד יקר. אם תעשו דברים בפרודקשן ותגידו, כן, ליאור, הארכיטקט של גט טקסי הבטיח שהשיטה הכי טובה לעשות טסטים זה לנסות דברים בפרודקשן. ביום חמישי בערב, לפני החופשה, זה יכול להיות גם להיות יקר. זהו, הסך כל המסר שלי, זה עם כל המתודולוגיות וכל הדברים שנחשבים טובים, כנראה שיש משהו, כנראה שיש איזה טוב מאחוריהם, אבל אל תקחו את זה for granted, אל תקחו את זה שמתכנה טוב או מהנדס טוב עושה ככה, שזה הדבר הנכון לעבוד, שאנחנו נהיה טובים אם יהיה לנו unit testing ואבסטרקציות ואובג'קטורית הורשה. עבדתי פעם בזה מקום שבדיפולט כל אובייקט חדש שהם עשו, הם עשו הורשה של שלושה אובייקטים. זה הרגיש להם יותר נכון, גם לעשות את האבסטרקט שלו וגם את הטייפ הכללי וגם את האובייקט הספציפי. היה המון המון הורשות שם. זהו, אז זה היה מה שיש לי להגיד. תודה רבה, אם יש שאלות יש אולי שתי דקות לשאלות. יש משהו? הוא כבר העלינו הכל באמצע?
זה נראה שלפי השיטה השלישית, שהיא יכולה להיות טיפה עם יעילה, כמו שאתה אומר, גדולה, של הפרודקשן, אז אם אולי אתה עושה, יש לך מערכת של סגמנטציה נכונה, וגם אתה יודע בעצם אולי לשתף את דווקא את הלקוחות שלך, שאתה עושה להם הסגמנטציה האלה, שאתה משתף אותם בזה שהם יהיה נזק,
כן.
יקבלו כסף, אולי ככה אתה מפ...
שאלות? אני אשמח לשמוע.
תבור, להפך, הם ירצו להשתף איתך
נכון.
שותפים לבאגים שלך.
וכנראה
ש... כל עוד אתה
נוסע נזק אטומי. לכולם. וכנראה, אני מאוד מסכים שנכון לבודד את זה כנראה לאזור מסוים, אם אפשר.
וגם לשתף אותו אפילו.
נכון, וגם לשתף, ויש הרבה לקוחות שתבלמי אדופטרס, והם רק ישמחו ש...
אתה מפצה אותם על
טעויות. יכול שהם רק נהנים מזה, כן, אבל כן. על? נכון, רציתי, היה לי גם חלק שגיט הוא לא טוב בשבילכם, אבל לא הספקתי להכניס אותו, לא היה לי זמן, אז הורדתי אותו. הרעיון בגדול שגיט בדרך כלל עושים עם גיט פלואו, וגיט פלואו מאוד סותר את הגישה של continuous integration, שזה כנראה הדבר היותר חשוב. זה הדבר העיקרי, ודבר משני שם, שגיט לפעמים קצת מסובך, ואולי כדאי קצת להשתמש במשהו יותר פשוט. יש כל מיני לג'יט, יש כל מיני אבסטרקציות, סליחה שאני חוזר לאבסטרקציות, יותר פשוטות מעל גיט, כי המון זמן לפעמים אנחנו משקיעים בגיט. לא יודע אם יצא לך, אבל לי לקח לפחות איזה 4 שנים, לא להגיע לדיטאץ' פור מהד, כאילו.
יש גיט פלואו.
כן, יש כל מיני.
גיט פלואו הוא
קצת
יותר פשטני
מגיט פלואו. אז יש כל מיני, אני לא מכיר. אני מכיר את הגיטלאב אמרת?
לא, גיטאב פלואו.
גיטאב, כן, עם הפול ריקווסט, נכון. שהוא קצת יותר טוב, אבל עדיין מאוד דומה, כי עדיין אתה יכול לשבת על חודשיים בצד, ואז לעשות פול ריקווסט לכל הדבר הזה. כן, טרנק זה הגישה המועדפת גם עליי, כולם עושים דיפלוי ישר לדב או למאסטר, כל יום, עדיף כמה פעמים ביום. עוד משהו אתה רצית? את מה? נכון, באנדרואיד באנדרואיד, א', נכון, זה עולם אחר. אני חושב שבאנדרואיד זה טיפה יותר טוב מ-iOS, אבל עדיין, אתה לא רוצה לעשות ניסויים על היוזרים שאחר כך בפרודקשן. אנחנו, מה שאנחנו עושים, יש לנו נניח לנהגים, יש לנו את 100 הנהגים הסובלנים שאוהבים אותנו, ואנחנו עליהם רוצים את הגרסאות להתגלח. טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה רבה.